הנהגה במדינות אירופה עוברת בשנים האחרונות שינוי בזהות שלה. זה ניכר בתוצאותיהן של מערכות בחירות, שבהן מסתמנת מגמת התחזקות של מפלגות לאומניות בבתי המחוקקים. זה קרה בעת האחרונה בהונגריה, ומבחינתנו, מבחינת תודעתית קולקטיבית, זה גם מחבר אותנו לסוגיית יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובפרט להשפעת חילופי הדורות שם באירופה וכאן בישראל. על כל הנושאים האלה אנחנו נרצה לשוחח בדקות הקרובות עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית ללימודי אירופה במכון, וגם חוקרת של סוגיית הפוסט-טראומה בדור השני והשלישי לניצולי השואה. שלום עדי.
שלום.
נתחיל מהאירוע האקטואלי שבו פתחנו, הבחירות בהונגריה, תוצאות מאוד מובהקות, והשאלה שלי אלייך היא האם הייתה שם איזושהי הפתעה, ובאופן כללי, מה עמד ברקע לתוצאות של הבחירות האלה?
התוצאות של הבחירות בהונגריה, כפי שאני מכירה אותן, לא הפתיעו אותי כחוקרת. די צפיתי אותן. אני חושבת שרבים אחרים גם צפו את התוצאות. הן תוצאות חמורות בעיניי, מטרידות מאוד. ובאותה נשמע גם לא מפתיעות.
רק נשאל ברמה העובדתית, מה בדיוק הסתמן שם בבחירות?
בעצם מפלגת פידש, בראשותו של ויקטור אורבן, זו בעצם הפעם השלישית ברציפות שהוא זוכה בכהונה, זכתה בשני שלישים ממושבי הפרלמנט ההונגרי. בעצם מדובר ברוב מוחלט למפלגה הזו, הוא מנהיג אותה כבר הרבה שנים, וקיבל כהונה נוספת, שלישית ברציפות, זו הכהונה הרביעית, אבל שלישית ברציפות של אורבן. כאמור, לא מפתיע, אפשר היה לצפות את זה מראש. מה שמטריד מאוד זה שזה מחמיר וגדל יותר ויותר, כלומר, הוא סוחף אחריו יותר ויותר אנשים. היום לא צריך להצביע יותר למפלגת יוביק הנאו-נאצית, האנטישמית והקיצונית מאוד. אפשר למצוא עמדות דומות מאוד לעמדות של יוביק, גם במפלגת פידש של אורבן. הקיצוניות היא היום במיינסטרים, בהונגריה ובעצם בכל אירופה.
ואת חושבת שהרקע לכך הוא שינויים בחברה, או שדווקא בשלטון מסתמנת איזו מגמה שבה קל יותר ללאומנים, למי שהופכים להיות נציגי שנאת הזרים, או כל מיני, איך נגיד, תופעות של קסנופוביה, להיות המיינסטרים, או הקול החדש שמשקף את התהודות של מה שקורה בציבור?
תראה, אתה שואל שאלה טובה מאוד. אתה אומר הקול החדש. הקול החדש הזה הוא לא כל כך חדש. מי שמכיר את החברה האירופית, באמת, אולי אפילו אחרי, מיד אחרי 45, יודע שהקולות האלה מעולם לא נעלמו. הם תמיד היו שם, אבל הם, מה שנקרא, תותאו מתחת לשטיח, אמרו אותם בחדרי חדרים, כי לא נעים, תשמעו, בכל זאת, אחרי 45, לדבר על זה. המעצמות לא כל כך מרשות לנו. לנו האירופים, הכבושים על ידי המעצמות ובעלות הברית. מה שקורה בעיקר בשנים האחרונות, זה בעצם אין צורך להתנצל יותר על העמדות האלה. זה השינוי. העמדות האלה תמיד היו, עכשיו כבר לא צריך להתנצל עליהן.
ובפולין זה אפילו משתקף בחוקים או חוק ספציפי שמאוד הטריד אותנו כאן בישראל, שהוא סוג של ניסיון ממש להסיט הצידה את הטענה שהם נושאים באחריות ושהם משתפי פעולה וכו'.
נכון מאוד. הנטייה הזו לראות אותה, דרך אגב, ממש רואים את זה בצורה מאוד מובהקת בפולין ובהונגריה. שתי מדינות מזרח אירופיות שמובילות קו מאוד מובהק, אנטי מאגרים, אנטי יורוסקפטי כמובן, והעניין הזה של החזרת הכבוד הלאומי, החזרת הכבוד הלאומי האבוד, כלומר, מישהו לקח לנו את הכבוד הזה, אנחנו עכשיו במין מאמץ משותף לחימה להחזיר לנו את הכבוד, אבל יש פה אנשים שמשלמים את המחיר. מי משלם את המחיר? הקורבנות האמיתיים של אז. יש כאן נטייה כמעט הייתי אומרת השוואה. היהודים היו קורבנות, נכון? גם אנחנו היינו קורבנות, הפולנים, אנחנו ההונגרים, אנחנו הצ'כים, אנחנו ברגע שאנחנו משווים בין הקורבנות, אז הרבה יותר נוח. אנחנו נמצאים באזור הנוחות שלנו, ולא צריך להתמודד עם מה שבאמת קשה, לדוגמה, העובדה שהשכן הפולני הלשין על יהודים, או השכן ההונגרי, או שיתוף פעולה אקטיבי לחלוטין, שילוח למחנות המוות, על שנה אקטיבית לחלוטין. זה משהו שקצת קשה לשכוח, קשה לשכוח וקשה לזכור בין, בעת ובעונה אחת, והיום הרבה יותר קל, וזו המגמה שמאוד מטרידה, להרבה יותר קל להשכיח דרך חקיקה, זה קורה בפולין, בהונגריה, מאוד יכול להיות שבשנים הקרובות נראה את זה גם במדינות מערב אירופיות.
טוב, אז עד שנתעדכן במגמות העתידיות, נדבר על מה שקורה אצלנו, וזה אגב אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בשנים האחרונות משתלב בשיח הישראלי נושא חילופי הדורות, והצורך לזכור ולהזכיר ולוודא שהזיכרון יישמר, וזה מחבר אותנו לפרויקט זיכרון בסלון, שבו את נוטלת חלק באופן אישי. אז תחילה אנחנו רוצים לשמוע מה התובנות שלך, הזווית שלך, על זיכרון בסלון.
אז באמת, במקביל לזה שאני גם חוקרת אירופה פה במכון, אני עוסקת הרבה מאוד במחקרים שלי בכל הנושא הזה של טראומה, פוסט-טראומה, מה שנקרא PTSD, בניית חוסן בקרב בנות ובני הדור השני והשלישי בישראל וגם בגרמניה. כלומר, העניין זה של איך טראומה עובדת פה, איך טראומה עובדת שם, כמובן להבדיל אלפי הבדלות, אבל זה מעניין, הדינמיקה הזו, שמה שקורה פה ומולמת מה שקורה שם, מבחינת של העברה הבין-דורית. ואתמול באמת השתתפתי בפרויקט מבורך שנקרא זיכרון בסלון, זה פרויקט שהוא כלל ארצי, שתופס תאוצה, וזה מאוד מעניין, תופס תאוצה מאוד רבה בשנים האחרונות, בכל הארץ. אתמול אני באמת דיברתי על העניין הזה של העברה הבין-דורית, וטראומה, העברה של טראומה בקרב בני ובנות הדור השלישי. זה היה ערב בלתי נשכח מבחינתי. הדברים שנאמרו לי שם, רוב האנשים שבעצם היו בקהל היו אנשי הדור השלישי. זה נורא מעניין, אתה יודע, ברגע שמציפים דברים, שמדברים על העניין הזה של טראומה משנית, מהי טראומה משנית? מהו דור? מה מגדיר אותנו כדור? בדרך כלל חוויות משותפות שאנחנו חווינו, מגדיר אותנו כדור. למשל, רצח רבין זה חוויה משותפת של דור. דעת מה, דור 73, מלחמת יום כיפור, זה בדרך כלל הדור השני בישראל יגדיר את עצמו כדור 73. זה קורה גם בהקשר של זיכרון השואה, כאמור. מה שהיה מאוד מעניין לראות ומרגש בעיקר, זה עד כמה אנחנו לפעמים לא מודעים למה הוא עבר לנו. ועד כמה אנחנו משחזרים, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, בעיקר כשאנחנו לא מודעים, כל מיני תפיסות עולם, תפיסת תרבות, איך אני מוגדר ביחס לעולם, איך אני רואה את העולם. יש דברים שלפעמים אנחנו לא יודעים עד כמה זה הוא עבר עלינו, דרך ההורים שלנו, דרך הסבים והסבתות שלנו, ואנחנו בעצם, זה חלק מאיתנו. הרעיון הוא לפתח מודעות כדור, גם כאנשים פרטיים כמובן, ולעשות את הבחירה החופשית שלנו, של איך אנחנו מגדירים את עצמנו היום בשנת 2018. תראה, הרבה נכתב על זה, הרבה עוד יכתב על העניין הזה. הדור השלישי מתחיל להיות כבר יחסית הרבה זמן בחזית. מה שמייחד אותנו כדור שלישי, שלא ניתן יהיה יותר לומר על הדורות שיבואו אחרינו, הרביעי, החמישי והשישי, ויותר מזה כמובן, זה בעצם אנחנו האחרונים שיכולים להגיד ולהעיד שהכרנו את האנשים ההם. ישבנו לאדם סביב השולחן. היינו איתם אפילו אולי במקומות הנוראים ההם שם באירופה. שמענו את הסיפור ממקור ראשון. לא דרך טלוויזיות ולא דרך מקלטי רדיו, אלא סבא ישב ודיבר. סבתא ישבה ודיברה. אמא ישבה ודיברה. זה משהו שמייחד את הדור השלישי והשני, וזה, בנו זה גם ייגמר. כלומר, הדורות הבאים כבר יכירו רק דרך מסך. יש עלינו, רובץ עלינו איזשהו, אנחנו קיבלנו לפיד זיכרון, והשאלה הגדולה והחשובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה, מה אנחנו עושים עם הלפיד הזה? מה אנחנו עושים עם הלפיד הזה? מה אנחנו מעבירים? מה אנחנו לא מעבירים? אני חושבת שמתוך מקום מודע, אנחנו יכולים לעשות בחירה יותר חופשית ויותר נכונה לנו ובריאה לנו, שתראה, נראה, יהיה נורא מעניין לראות מה יהיה בעתיד לבוא.
אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך את חושבת אפשר לוודא שהזיכרון הזה נשמר לטובת הדורות הבאים, ואיך לדעתך כל זה משתלב בבניין הזהות ואפילו החוסן הלאומי של מדינת ישראל?
זו שאלה מצוינת. אני חושבת תראה, אולי נכון יהיה להבחין פה בין העניין הזה של לזכור. מה זה אומר לזכור? האם זה אומר שאני צריך להעביר את הטראומה הזו הלאה? האם אני לא עושה אולי איזה עוול בזה שאני מעביר? צריך לחשוב איך מעבירים. אני חושבת שהמילה פה, אחריות פה, היא מילת המפתח. לזכור באחריות. אם אותנו, למשל הדור השלישי, אולי אתה תזכור, אני בטח זוכרת התמודדות עם הנושא מגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. מגיל 3, מגיל 4, מגיל 5, ואני שואלת את עצמי, האם נכון, בהקשר לשאלה שלך, האם נכון ככה לחנך את הדורות הבאים? האם אנחנו לא מפספסים משהו בזה שאנחנו אולי יותר מדי מכבידים עם הזוועות, ואולי משהו חינוכי מתפספס פה? אז אולי ופה אני מקשרת את הנושא הזה ללזכור, בהחלט לזכור, אבל לזכור באחריות, לא ללא אחריות. צריך לשאול את עצמנו באיזה גיל נכון להתמודד עם הנושאים האלה. אולי לא כדאי, אתה יודע, להמיס על הדורות שיבואו אחרינו בגיל כל כך צעיר את הנושאים האלה. איך? האם, כלומר, העניין הזה של מסעות לפולין, באיזה גיל נכון לעשות את זה? איך נכון לעשות את זה? איך לאט, החשיפה, אין ספק שנכון לחשוף, אבל אני חושבת שהחשיפה בהדרגה, חשיפה מבוקרת, חשיפה אחראית, אני חושבת שתביא להתמודדות יותר כנה, לא ממקום של הלם וזוועה, אלא ממקום של, אוקיי, זה לא קרה, אנחנו צריכים לזכור, זה לא קרה לנו, זה קרה לסבא וסבתא שלנו, זה קרה לאבא ואימא של סבא וסבתא שלנו, זה לא קרה לנו, ממקום של כבוד והערכה, אבל לזכור, זה לא קרה לנו. אנחנו צריכים להסתכל קדימה, וזה המקום של חוסן. מה אני לומד? מה אני לוקח מהסיפור הזה? מה אני לוקחת מהסיפור הזה? הלאה. איך אני כעדי בשנת 2018 מבינה את מה שקורה סביבי, מבינה את מה שקורה בעולם? האחריות שלי כלפי המדינה שלי, החברה שלי, העולם שבו אני חיה, איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי? האם אני רוצה לחנך אותם על פי טראומה, או האם אני לוקחת משהו מהטראומה ואני רוצה לבנות בהם חוסן? אנחנו צריכים לזכור, וזה ממש כסיום, זה משפט, אני חושבת שהוא כדאי לומר אותו. מה שהוא עבר אלינו לא היה רק טראומה. גם עוצמות וחוזקות הוא עברו אלינו.
נכון, סיפורי השואה והגבורה.
גבורה, מהי גבורה? כל מיני סיפורים שקרו באושוויץ, גם באושוויץ הייתה גבורה עצומה. גם אלה שלא שרדו היו גיבורים. כלומר, עצם איך אנחנו מגדירים גבורה? האם רק לחימה אקטיבית ביערות היא גבורה? שמושג הגבורה מאוד השתנה, בעיקר אחרי משפט אייכמן, שפתאום התחילו לשמוע יותר ויותר את הניצולים ואת הסיפורים שלהם. העוצמות של האנשים האלה, עצם העובדה, אנחנו נוטים לא מספיק לזכור, אנחנו לא מספיק זוכרים את זה. מדובר פה בדור שלם של ניצולים שהקימו פה מפעל עצום ונהדר, והקימו משפחות, ועבדו, וממש ממש הפריחו את השממה. והם הצליחו לעשות את זה. אז אם ללמוד משהו, אז ללמוד את זה. שאחרי טראומה כל כך קשה, הם אף על פי כן, ולמרות הכל, ואני ממש מתחברת פה לויקטור פרנקל, והאדם שמחפש משמעות הלוגותרפיה, אף על פי כן הזה, לעשות את זה, זה פנומנלי, ואני חושבת שאולי עם זה כדאי לסיים את הרעיון. זה גם העברה הבינדורית, וגם זה הוא עבר. לצד הטראומה גם זה הוא עבר, וכדאי לזכור את זה.
אנחנו נזכור. תודה רבה, עדי.
תודה רבה, ירון.